הזמן מסביב למשכן. כל יהודי יודע מהו המיקום שלו ביחס אל נקודת האמצע שנקראת המשכן. פה בפיזיקה יש פיקס פוינט, יש נקודה שלא יכולה להשתנות, שהיא נמצאת במרכז והיא לא זזה לפי שום רוח, ואני ממקם את עצמי בהקשר לנקודה הזאת. יש המון השתנויות, נחשים ועקרבים וצרות והכל, אבל יש משכן, ואני יודע איפה אני ממוקם ביחס לנקודה הזאת. כשניכנס לארץ, יהיה משהו הרבה יותר גדול ממשכן. כשניכנס לארץ ונגיע לירושלים ונבנה את ירושלים הבנויה הזאת, יהיה מקדש. אבל אז המגמה שאני, שבט דן או נפתלי או יהודה או ראובן, שבמדבר ידענו בדיוק איפה אנחנו ממוקמים ביחס למשכן, אני אהיה רחוק מאוד. אני אהיה בגליל, אני אהיה בנגב, המפגשים שלי עם המקדש יהיו שונים לחלוטין, הדחיפות שלהם תהיה שונה. אבל ההבדל הוא לא רק טכני. במקום לדבר על ההבדל, אני הייתי רוצה להציב את השאלה שאליה אני רוצה להגיע בשיעור הזה. למה מקדש? מה יהיה אז? מה רע בעצם בצורה המשכנית? למה זה לא היה יותר טוב? האם המדבר הוא מציאות, אולי היא באמת מציאות אידיאלית? עם מן ועמוד ענן ועמוד אש וסלב? מה חסר? רק זה שזה ניסי? יש משהו שלא קיים בגלות המדברית הזאת? אני רוצה לקחת את המדבר אל מדבר אחר לגמרי, אל מדבר טוב שיש בו מן וסלב. האם בקהילת קודש איקס, שיש לי את המשכן באמצע, ואני יודע מה אני ממוקם כלפיו, ואני יודע בדיוק כמה ממבר אני בקהילה ואיפה אני נמצא ביחס למשכן, האם זה לא יותר טוב באיזשהו מקום מעולם שיש בו איזשהו מקדש, אבל אני כל כך רחוק ממנו? ואני תמיד אכתה והבית הראשון יחרב, ואכתה והבית השני יחרב. אולי יש משהו הרבה יותר אידילי בעולם הזה המצומצם מסביב למשכן? כשהכל ברור, ואם זה לא טוב, אז מה הרווחנו מהשלב הזה בחיים? מה היינו צריכים שם? מה היה בלכתך בדרך? מה הרווחנו שם? רק עניין טכני שעברנו במדבר וזהו? זאת השאלה שאני חושב שאנחנו צריכים להיכנס אליה, וממנה להיכנס קצת קצת להבנת גלות, גאולה, משכן, מקדש. אני חושב שהרבה מעבר לזה, כי מקדש נתפס אצלנו כמושג לא מספיק שייך לחיים. מה הוא אומר בחיים שלנו? במהפכות של החיים שלנו? ואני מדגיש כמשפט אחרון לפתיחה הזאת, כשאני מדבר על מקדש ומשכן, אני מדבר לא רק עכשיו על המקדש כמקום עבודה, ועל המשכן כמקום עבודה וקורבנות, אלא על תקופת מקדש, מה כל האווירה מסביב למקדש אומרת. כי כדאי לזכור, לא לטעות, המקדש הוא לא רק מקום הקורבנות בירושלים, המקדש הוא המקום שבו יושבת הסנהדרין הגדולה, המקדש הוא המקום שבו יושבת לשכת האוצר של עם ישראל, המקדש הוא קריית הממשלה, המקדש הוא בית המשפט העליון של מדינת ישראל, המקדש הוא הריכוז של כל הרשויות, השופטת והמבצעת והמחוקקת, כי שם הקדוש ברוך הוא נפגש איתנו. המקדש, אם נצליח לתפוס אותו יותר ממשי, אולי נוכל להיכנס נכון יותר לכל ספר במדבר. אני ברשותכם הייתי רוצה להיכנס אל ההפטרה, אל הכל, אחרי עיון ביחד, בעמוד השני, במקור 12, בדברי רב מאיר שמחה מדווינסק, בעל המשך חוכמה, שאינם שייכים לפרשה שלנו, הם שייכים לפרשה שקראנו בשבת שעברה לפרשת בחוקותיי. הוא לא נכנס פה בכלל לנושאי המדבר. אני ארצה להיכנס לנושאי המדבר עוד מעט, אבל אתם יודעים מה, אולי ברשותכם, לפני שאכנס לדברי המשך חוכמה, אני ארצה לגעת רק בשורות בודדות מתוך ההפטרה, כן במקור אחד, ברשותכם שנייה אחת, ואז נגיע לשם. מקור אחד הוא ההפטרה של פרשת במדבר המקורית. הושע הנביא מדבר על עם ישראל מצד אחד בשיא ההבטחות, ככה הוא פותח, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. אבל רק פסוק אחד לפני כן הוא סיים את הנבואה אולי הקשה ביותר בנבואות, שבה ציווה הקדוש ברוך הוא על הושע לקחת לו אשת זנונים, והיא הולידה לו ילדי זנונים, כי הקדוש ברוך הוא רצה לבטא עד כמה הוא מתנתק מאשתו, מכנסת ישראל, והניתוק הזה הגיע בשיאו בסוף לפסוק הנמצא בפסוק האחרון במקור 3, ויומר, כך הוא אומר להושע, על הילד השלישי שנולד לו, לא ניכנס לשאלה אם זה משל או בפועל, קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי, ואנוכי לא אהיה לכם. זה אחד הפסוקים הקשים ביותר. ובאיזו מין מהפכה מיידית, ההמשך הוא הפסוק שבו פותחת ההפטרה שלנו, מקור אחד שפתחנו בו, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר מרוב. מה קרה שם? ואז מתאר הושע באריכות את העתיד לבוא, אבל את כל מה שהתרחש לפניכם. כמה הכעס גדול על הזנות, בזנות הוא מתכוון לאישה שאותה הוא לקח, והיא זנתה עם מאהבים אחרים והלכה למקומות אחרים. עוד נחזור לזה עוד מעט. ואז הוא אומר את המילים הבאות. וכאן נדמה לי בפרק הזה יש בירור של הגלות כעונש חינוכי שאני רוצה לתפוס אותו. הוא כועס על העם, פסוק תתוו במקור אחד. אני, כמו שאמרנו בשוקן, מדלג ממש על הכל, רוצה להתחיל שם. לכה ופקדתי עליה, פסוק תתוו, ופקדתי עליה את ימי הבעלים אשר תקטיר להם, ותעד נזמה וחלייתה, ותלך אחרי מאהביה, ואותי שכחה נאום השם. כאן הוא מסיים את נאום הכעס הגדול. נאום הנבגד שאשתו בגדה בו. הוא מתאר אותו, אנחנו נחזור אחר כך לפסוקים הקודמים. עכשיו הוא אומר, נו, אז מה אני אעשה? פסוק תתוו, תזן. לכן, הנה אנוכי מפתה. זה כבר תואר חדש. פיתוי. כלומר, הוא תיאר איך הוא מתחתן איתה לפני כן, וכמו הנבואה ביחזקאל שהקדוש ברוך הוא הלך וראה את התינוקת, הזרוקה בשדה ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך, והוא לוקח אותה ונושא אותה לאישה וכו' וכו', והיא בוגדת בו והוא חוזר אליה. אבל כאן מופיע איך הוא עושה זה. לכן הנה אנוכי מפתה והולכתיה המדבר ודיברתי על ליבה. כלומר, אני כן חוזר אליה, נכון? אבל לאן אני אחזור אליה? למדבר. לא לארץ ישראל. ונתתי לה את קרמיה, כשאנחנו רואים פסוק, ונתתי לה את קרמיה, למה היינו מצפים? פותיתי קרמים, בערי שומרון, נטעו נוטעים וחילינו, נכון? ונתתי לה את קרמיה משם. ואת עמק אחור לפתח תקווה, יסלחו לי הפתח תקוויים שבינינו. הנבואה על פתח תקווה היא במדבר. אחרי זה נגיע לפתח תקווה שלנו. זה פסוק מופלא, צריך להבין אותו. לכן הנה אנוכי מפתח, כדי לתקן אותה, כדי לחזור אל האהבה, אני חייב לעבור זמן מדברי. שם יהיה לי זמן איתה לבד. שם אפתה אותה, שם אדבר על ליבה. ביטוי בלתי רגיל. מה, למה לא? קח אותה הביתה, אדבר בבית על ליבה. הבית הוא לא במדבר. מה יש לך שם לדבר על ליבה שאין בבית? ונתתי לה את קרמיה, זה כבר ודאי ביטוי ארץ ישראלי, משם. ואת עמק החור לפתח תקווה, וענתה שמה כימי נעוריה, וכיום עלותה מארץ מצרים. רק אז, והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי, ואז תסירי את שמות הבעלים מפיה, שמות הבעלים, אנחנו מבינים למה קוראים לעבודה זרה בעלים. כי זה בעלים שבאו במקומי. היא הייתה אשתי, היא הלכה להרבה בעלים אחרים. ואני אסיר את שמות הבעלים שם. מה יש שם במדבר הזה? איפה המדבר הזה? אגב, אולי את הנבואה הזאת, אנחנו לא יודעים, אבל היא חוזרת בכמה נביאים. ביחזקאל למשל, במקור 9, מופיע אותו דבר בצורה הרבה יותר קשה. יחזקאל הוא נביא מאוחר הרבה יותר מהושע. הושע, אגב, הוא ראשון הנביאים האלה. תחילת דיבר השם בהושע, חז"ל אומרים שהושע היה נביא ראשון בין ארבעת הנביאים, ישעיהו, מיכה, עמוס, והוא הראשון שבהם. יחזקאל לפי זה הוא 150 שנה אחר כך. ותראו איך יחזקאל חוזר על אותה נבואה, הרבה יותר חריף, מקור 9. חי אני נאום השם אלוהים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוחה אמלוך עליכם. כאן הוא נוגע בנקודה אחרת, אני צריך למלוך עליכם וזה צריך להתרחש דרך מכות. מקודם מה שהושע דיבר, מה אני רוצה במדבר, לא מכות, מה אני רוצה במדבר? אהבה, פיתוי. במילה אחרת קצת, לפתות. זה לא להגיד את האמת. לפצות זה ללכת בכביש עוקף. האמת לא נמצאת במדבר, אני לא נותן לה שם את הקרמים, שתלך משם, שתחזור חזרה הביתה. אבל צריך לפצות אותה בדרך. יש איזושהי דרך עוקפת לפני שנגיע הביתה, כי אם לא נעבור דרך הדרך העוקפת הזאת, זה שוב יתפוצץ כשנגיע הביתה. שם יהיה איזה תהליך שיקום, צריך להבין אותו. יחזקאל מתאר את הגלות הזאת בצורה האחרת שלה. חי אני נאום השם אלוהים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוחה הם לא חליכם. והוצאתי אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות. נו, למה אנחנו מחכים? לאן קיבוץ גלויות יהיה? הנה לא, וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוחה והבאתי אתכם, נו, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי. יחזקאל משתמש באותם קודים, זה לא שלו. זה של משה רבינו בספר שמות. והבאתי אתכם לאן? אל מדבר העמים. יש לי אתכם חשבון. אני צריך להיפגש אתכם לא במגרש הביתי שלנו. במדבר. מה זה המדבר הזה? איפה הוא? ומה שם נעשה? ונשפטתי אתכם שם, פנים אל פנים. זה בדיוק כמו הושע, אבל לא שם ודיברתי על ליבה, אלא מה אני אעשה שם? אני אתן לכם שם את מה שאני חושב. כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים, כלומר, אם לומדים במדבר צריך להבין את המדבר הזה, כן ישפט איתכם נאום השם אלוהים. והעברתי אתכם תחת השבט, הפשט הפשוט של תחת השבט זה מה? מקל, שבט, חוסך שבטו. עכשיו אולי, פחות בפשט, אולי זה גם פשט, והעברתי אתכם תחת השבט כמעביר צונו, תחת שבטו. נשמע יותר טוב, כבקרת רואה עדרו. זה גם נכון וגם נכון. אבל עכשיו העשי, והעברתי אתכם תחת השבט, והבאתי אתכם במסע מסורת הברית. אני צריך להחזיר אתכם למסורת של הברית שלנו. למה לא בבית? ועוד פעם לשאלה הקודמת, אז מה התפקיד של אותו מדבר עמים אנונימי שעוד לא הבנתי אותו? שם אבא מדבר איתנו, או הדוד עם הראיה, האיש עם האישה? שם אנוכי אפתיה והולכתיה המדבר ודיברתי על ליבה, שם אתן את קרמיה משם, שם יהיה עמק אחור לפתח של תקווה, או ששם יהיה שבט ומכות ונשפטתי, או אולי שניהם? ולפני המשך חוכמה, נבואה האחרונה, ששוב לדעתי אנחנו לא עוסקים בה בהבנת הנבואות בפשט, בן דורו של הושע. אנחנו חוזרים אחורה, אמרנו שארבעה נביאים נתנבאו, הושע, ישעיה, עמוס ומיכה. הנה נבואה מדהימה של מיכה הנביא. פרק ד' בפסוק י' מיכה הנביא, אני קורא פסוק אחד בלבד. חולי וגוחי בת ציון כיולידה. מילים קשות קצת. חולי וגוחי. חולי מלשון חיל, צירים. וגוחי מלשון גניחה. התיאור של הגאולה כתהליך של לידה מוכר לנו מאז ומעולם, נכון? הריון, צירים. חולי וגוחי בת ציון כיולידה. כי אתה תצאי מקריה. איפה זה הקריה? קריית מלך רב, בירושלים. כי אתה תצאי מקריה. ושכנת בשדה. רשי אגב אומר, ושכנת בשדה, ושכינה תהיה חרושה איתך בשדה. השכינה גם היא גולה. ובאת עד בבל. שם תנצא לי. שם יגאלך השם מכף. כל אויבייך. אחר כך בהמשך, איך שם בסוף יבינו הגויים, ועד בסוף תחזירי להם, קומי ודושי בציון וכו' וכו'. נבואה פילי פלו. אני מזכיר את זה מפני שאלה שלוש נבואות, לפני שנים, שמדברות על אותו עיקרון. יש משהו שאני בתהליך ההיריון שלי, בתיאור של מיכה, בתהליך האיש והאישה בתיאור של הושע, ובתהליך השופט והעבדים בתיאור של יחזקאל, חוזר על עצמו כל פעם. משהו מסוים יכול להתרחש לא בבית, אלא באיזשהו שטח ניטרלי. במדבר העמים, פעם אחת המשהו הזה הוא מאוד מאוד חיובי, פעם אחת המשהו הזה הוא מאוד מאוד כואב. אני עוזב את הפסוקים כולם, וחוזר אל המקור שבו בקשתי לפתוח, מקור 12. כדאי לקרוא אותו לאט לאט, אחר כך לחזור אל הפרשה ואל ההפטרה ואל הספר. זוכרים את השאלה שבה פתחנו? מה בעצם היה רע במשכן? מה יהיה במקדש? ואם זה היה טוב, למה לא? ואם זה היה רע, אז למה צריך את זה כתחנה? המשך חוכמה, רב מאיר שמחה מדווינסק, כותב את דבריו, אינני יודע מתי. אבל ברור שהדברים האלה נכתבים או לפני מלחמת העולם הראשונה, כך סביר, או מקסימום תוך כדי. מפני שהמשך חוכמה נפטר בתף ריש פי היי, 1925 למניינם. המשך חוכמה כבר נתפס ב-26. הדברים נכתבים כמה שנים לפני. הם עדיין נכתבים הרבה הרבה, לא הרבה כל כך, שני המלחמה השנייה, והם נכתבים ברוסיה, בדווינסק. ואף גם זאת כותב רב מאיר שמחה מדווינסק, איש ההלכה הגדול, בעל האור שמח על הרמב״ם והמשך חוכמה על התורה. הוא מנתח את הפסוק בסוף פרשת התוכחה. ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם. הפסוק הזה הוא בעצם מין פסוק של נחמה. אני אתן להם מכות, אבל אני לא אמאס אותם עד הסוף. נכון? לא מאסתים, לא אכלה אותם. הוא פסוק קצת קשה, מפני שמי שזוכר את הכללות שקראנו השבת, הן נקראות בשקט. שמים פחות שמים לב אליהן. שמים פסיכולוגית יותר שמים לב, כי יש שקט. בפסוקים שקראנו שם, חלק מהפסוקים הקודמים דיברו על זה שכן אגאל אתכם. תגאל נפשי אתכם. אז לא מאסתים ולא גאלתים. כן גאלתים או לא גאלתים. הפרשנים מיד מסבירים, אגאל אבל לא גאול מוחלט. לא לחלותם, לא להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם. כותב המשך חוכמה. העניין הוא, שנתבונן קצת בדרכי ההשגחה העליונה, קצת מה שנוכל להביא. לוקח אותנו עכשיו רב מאיר שמחה לנסות להתבונן בדרכי העליונה, תראו את הענבה, פעמיים קצת. רוצים להתבונן בדרכי ההשגחה העליונה? קצת קצת. ננסה קצת, וגם מה שנצליח יהיה בטוח רק קצת, אבל בוא ננסה. וזה, כי כאשר גזרה החוכמה העליונה אשר ישראל יתנודדו בארצות שנים רבות מאוד מאוד, עד זמן אשר חקקה המטרה האלוקית, הנחת יסוד, יש מטרה להסתובבות הזאת. יש מטרה לזמן הארוך הזה מאוד מאוד, עד אז הזמן אשר חקקה המטרה האלוקית אשר ליבה מפומה לא גליה, זה ביטוי הלב לא מגלה לפה. עד מתי זה כל כך הרבה זמן, מתי כבר יהיה קץ הפלאות. חשבה אופנים ותחבולות אשר ישראל יתקיימו לגוי ולא יתבוללו בעמים. זה דבר ראשון שכל אחד מאיתנו כדאי לו לעשות פעם את המחשבה הזאת. נניח שאתה צריך להוציא עם לאלפיים שנה. מה היו המתודות, השיטות, שתנסה לעשות כדי לשמר אותו? ושם המשך חוכמה מעריך, אני דילגתי על כל זה בצילום, הוא מעריך ואומר שזה בעצם מה שרצה יעקב אבינו כשהוא אמר לבנים שלא תלכו לקבור אותי במערת המכפלה כדי שתזכרו את הארץ, ואחרי זה יוסף אמר את זה כדי שתזכרו. כל אחד עשה את החלק שלו, הוא מעריך. אני דילגתי על הכל, כי אני רוצה להגיע לשתי הנקודות שאליהם התכוונו בפסוקים הקודמים. והנה, בין החלק הזה לחלק הזה יש שם דברים נוספים במשך חוכמה. והנה מעט היות ישראל בגויים, ברבות השנים, אשר לא האמינו כל יושבי תבל כי יתקיימו באופן נפלא. אשר לא ישער מחשבת אדם השכיל היודע קורות הימים והמצולות אשר ישתפו באלפי שנים על עם המעט שהוא רפה כוח וחדל עוני. כל אחד יודע שיש כאן איזשהו פלא מדהים שצריך להבין אותו, עם שעובר את כל המקומות בעולם, עם אחד מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך, הוא נפגש אחר כך והוא ביחד באותה פרשת שבוע עם אותו ספר. אשר זה לבד גם כן מופת נפלא וגדול על קיום האומה למטרה נשגבה אלוהית אשר נתנבאו עליה הקדמונים. לא יכול להיות שזה סתם, יש לה בלכתך בדרך הזו איזה מטרה. הנה דרך ההשגחה. כי ינוחו, כאן הכל מתחיל. כי ינוחו משך שנים קרוב למאה או מתי. שוב, לא יודע מתי הוא כותב את זה. זה מנקודת הנחה שזה בתחילת המאה הזאת. בין 1900 ל-1920, זה פחות או יותר הזמן. הוא ודאי לא זוכר את פרעות תחתת, הוא ודאי לא היה שם, זה הרבה לפניו, אבל כשהוא מדבר על 100-200 שנה, זה הזמנים. במקום שלו למשל. האם הוא מדבר כבר בתוך המלחמה, הראשונה, לפני? לא חשוב. ואחר זה, אחרי שהם ינוחו קרוב ל-100-200 שנה, יקום רוח שערה. ויפוץ המון גליו, יהרוס, ישטוף, לא יחמול. עד כי נפזרים בדודים ירוצו ויברחו למקום רחוק. ושם יתאחדו. הם יקימו קהילה. בעיר חדשה, מוישפה. ושם הם יתאחדו. יוגדל תורתם חוכמתם. הם יתאחדו והם גם יעשו כינוסים גדולים, בידף יוימי, והם ילמדו. יעשו חיל עד כי ישכח היותו גר בארץ נוכריה. כל כך טוב, מסביב למשכן, כי לשקוידש. יחשוב כי זה מקור מחצבתו. בטח, יש נבואות על ארץ ישראל, אבל זה הכוונה לספרות עליונות. זה לא ממש, זה גם שבועות, זה אסור, זה חומה. יחשוב כי זה מקור מחצבתו. בל יצפה באמת לישועת השם הרוחנית בזמן המיועד. משפט קשה, מה בל יצפה? הוא אומר את זה 3 פעמים ביום בתפילה. כן, 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 הבנתי, נכון. תנאי שזה לא מפריע. שם, בגלות הזאת, יבוא רוח שערה עוד יותר חזק. יזכיר אותו בכל סואן ברעש, יהודי אתה. ומי שמך לאיש? ממתי נהיית כזה איש? אינטליגנט. אתה אזרח העולם הגדול, אתה יהודי. אתה שכחת. הרוח זוכרת את זה 10 דורות אחורה. לך לך אל ארץ אשר לא ידעת. ככה יחלוף מצב הישראלי וקיומו בעמים כאשר עין המשכיל יראה בספר דברי הימים. ועכשיו הוא מתחיל את הניתוח. הרי הוא רצה להתבונן קצת בדרכי ההשגחה העליונה, לא רק לספר היסטוריה. אנחנו קוראים לזה היסטוריוזופיה עכשיו. עכשיו בוא ננסה להבין את הרעיון. וזה לשתי סיבות. לקיום הדת האמיתי וטהרתו, א', ב', לקיום האומה. לקיום הדת, בחלק הרוחני שלה, נכון הדתי. לקיום האומה, כדי שנזכור שאנחנו עם, לאום. איך אתה רואה את זה המשך חוכמה? כי כאשר ינוח ישראל בעמים, יפריח, אגב, הסוגריים המובעים פה עם ההסברים הקצרים זה כי הצילום הוא צילום מנספח שהביאה בספרה נחמה עליה שלום, נחמה ליבוביץ' עליה שלום, אבל הציטוט הוא בדיוק המשך חוכמה. המשך חוכמה זה מופיע באותיות יותר בהירות, רק כאן זה יותר מרוכז. כי כאשר ינוח ישראל בעמים, יפריח, יגדל תורתו ופלפולו ובניו יעשו חיל. יתגדרו נגד אבותיהם. כאן הוא נכנס פסיכולוגיה מופלאה שמדברת על מה ההבדל בין מקדש או בין מצב שעם ישראל נמצא בארצו למצב אפילו אידילי. תעזבו את ה-50% התבוללות מסביב לקהילה, של הקהילה בקהילתה. יתגדרו נגד אבותיהם, כי ככה חפץ האדם. אשר האחרון, הדור הבא, יוסיף אומץ מה שהיה נעלם מהדור הישן. אני אשאל עצמי להקדים פה הקדמה של 2 מילים. המשך חוכמה טוען שבכל הנושא של שמירת תורה, תעזבו עכשיו גלות וגאולה, בכל הנושא של שמירת תורה יש בעיה מרתקת. בני אדם באופן טבעי שואפים להתחדש. על הנחת היסוד הזאת בנוי כל המדע. על הנחת היסוד הזאת בנויה כל הקדמה. השאיפה להתחדש כוללת תמיד התקדמות ממה שהייתי, והרבה מאוד פעמים נטרול מה שהייתי, השתנות. אני צריך לפסול לפעמים הנחות של דור קודם, כי הם תקרו אותי. והתגלו לי המון דברים חדשים. זה טבע אנושי, וכל אדם, הוא רוצה להתגדר ולהתקדם. יש משהו בעייתי קצת בהיסטוריה של עם ישראל. מצד אחד העם הזה כל הזמן יושב במעבדת בית המדרש, מצד אחד הוא המוח היהודי, הוא עוסק בלהתקדם ולהתקדם ולהתקדם, אבל הוא כל הזמן אומר אלוקינו ואלוקי אבותינו. כבר מצד אחד הוא בעצם מדבר על תורה אלוקית, שבה הוא צריך להמשיך דברים בני 3,500 שנה. אז מה הוא עושה עם התכונה האנושית של להפוך, לעשות רבולוציות, להתקדם, לשנות? יש משהו בהנחה שהמסורת מפריעה לקדמה. כי המסורת אומרת הולכים אחורה. והקדמה אומרת הולכים קדימה. אתם שמים לב, ברחנו לגמרי עכשיו מגלות וגאולה, עוד מעט תראו איך זה הולך ביחד. באופן טבעי, הרצון הזה להשתנות ולהתקדם הוא לא רק לא רצון שלילי, הוא גם לא דבר שאתה יכול להתנגד לו, הוא מציאות. המציאות הזאת היא טבעית, והיא מקדמת עולם שלם. היא גם לוקחת דברים לא טובים, אבל היא מקדמת. איך עם ישראל מתמודד עם זה? איך תכננה ההשגחה העליונה שמתמודד עם הבעיה הזאת, בלי קשר עכשיו לגלות וגאולה? אומר המשך חוכמה, ופה ברשותכם אחרי ההקדמה הזאת, בואו נראה את כל הפסקה שלו ואז נדבר עליהם. כאשר ינוח ישראל בעמים יפריח ויגדל תורתו ופלפולו ובניו יעשו חיים, יתגדרו נגד אבותיהם. כי ככה חפץ האדם, אשר האחרון, הדור האחרון, יוסיף אומץ, מה שהיה נעלם מהדור הישן, הוא תופס יותר אומץ, והוא מנסה לעשות מהפכה. וזה, כלומר ההתקדמות של הדעות מדור לדור, זה קיים בחוכמות האנושות, במדעים, אשר מקורן מחצבת השכל האנושי והניסיון. ממה מורכב ניסיון? ניסיון מורכב מנסיעה, תאייה, נסיעה, ניסינו, טעינו, מתקדמים, ואנחנו בונים עכשיו על תפיסה מדעית יותר נכונה. שואפים כאן. בזה יתגדרו האחרונים, יוסיפו אומץ, כאשר איננו רואות בכל דור ודור. אבל לא כן הדת האלוקי הניתן מן השמיים, ומקורו לא על הארץ. אם הדת האלוקי ניתנה מן השמיים, אז כל דור בעצם צריך מה? להמשיך את דור אבותיו. אז מצד אחד זה באמת תופעה יפהפייה, אתה מאוד מעריך את אבותיך. אתם מכירים עוד עם שככל שהוא מקודם יותר, הוא מעריך יותר את אבותיו הזקנים. איך לאדם מודרני, הוא מאוד אוהב את הפולקלור לדבר על מה שהיה לפני 300 שנה באמריקה, 500 שנה, אבל הוא באמת לא מתחיל לכל יום את תפילתו באלוהינו ואלוהי האינדיאנים שקדמו לי והם המקור להשראת הרוח שלי. או אלה שלפני האינדיאנים, אותם הוא רואה כמשהו מוזיאוני. זה לא היחס שלנו לעבור ולפני, אבל אנחנו כן מדברים על קדמה, כן מדברים על איזושהי מסורת ועל איזושהי קדמה יחד. הלא, כאן החידוש ההלכתי שלו, המשך חוכמה הוא קודם כל גדול הלמדנים. הלא אמנם אם היה בארץ ישראל לפנים, מה קורה בארץ כשיש מקדש ונמצאים במצב נורמלי של ארץ ישראל? היה להם להתגדר בתיקון האומה, כל אחד לפי דורו. יש בארץ ישראל כללים הלכתיים מאוד חשובים שלא קיימים ברגע שיוצאים מחוץ לארץ. בארץ ישראל למשל ישנו כלל שבית דין סותר דברי בית דין חברו. אם ישנו בית דין הגדול, אם יש סנהדרין גדולה, הרי שהסנהדרין הגדולה יכולה, אם היא גדולה במניין, ממספר בדור הקודם, לחלוק ולקבוע אחרת. אם ישנה נבואה, אז יחזקאל הנביא כפוף להושע הנביא, שהיה 150 שנה לפנה? מה פתאום? אני כפוף לגר"א, לבן איש חי, שולחן ערוך, יחזקאל לא כפוף למיכה. שניהם נמצאים בשקע. כשיש בית מקדש, יש סנהדרין גדולה, יש מערכת משפטית ונבואית, ואורים ותומים, ביכולת לתקן תקנות ולגזור גזירות, ובת כל, המציאות של המסורת בכלל לא סותרת את המציאות של ההתקדמות. כל דור מחדש את מה שמתרחש אצלו. אתם מכירים את הביטוי שעסקנו בו לא מזמן מכיוון אחר, שמאז שגלו ישראל אין לך ביטול תורה גדול מזה. אנחנו הסברנו את זה לא מזמן בהקשר אחר, שמאז שגלו ישראל רוב ההלכות בתורה פשוט לא קיימות בפועל, לא ההלכות שקשורות לארץ ולא ההלכות שקשורות למחנה ולצבא ולחקלאות של ארץ ישראל. המשך חוכמה מסביר אחרת לגמרי, מאז שגלו ישראל התורה קפואה. אני לא יכול לחדש, כי אין בית דין הגדול בארץ ישראל. אני יכול לפרש. אני יכול בשעת הדחק לתקן תקנות דחק. בוא נקרא את זה בפנים. זה דבר מדהים, אנחנו לא הולכים אף פעם בכיוון הזה. כאשר, הלא, אני מתחיל מהמילה הלא. הלא, אמנם אם היה בארץ ישראל לפנים, היה להם להתגדר בתיקון האומה כל אחד לפי דורו. בית דין הגדול היה יכול לבטל דברי בית דין הקדום. ומה שנדרש ב-13 מידות, בניין אב, כל 13 מידות, קל וחומר, גזירה שווה, אף בית דין קטן היה יכול להראות אופן הישר ביניהם. המשך חוכמה בפנים מעריך להסביר כל דבר במקורותיו, לא חשוב. ומלבד זה, תעזבו עכשיו את החלק ההלכתי. הרי היה תמיד הופעה אלוקית רוחנית. הייתה נבואה. נתחיל במקדש הראשון. מלבד מקדש ראשון, שהיו נביאים ובני נביאים, מסתובבים ורואים להקות נביאים. אז אם בא נביא ואומר, התנבאתי. אז שואלים אותו, איך אתה מסתדר עם מה שכתוב בראשונים? מה כתוב? הקדוש ברוך הוא אמר לי, זו נבואה. בא יחזקאל ואומר נבואה. אז אומרים לו, ואיך אתה מסתדר עם הושע? לא ראינו אף פעם שאלה כזו, זה כתוב בכל דף בגמרא. זה כתוב בכל שורה ופסיקה. אבל זה לא כתוב אצל יהושע וישעיהו ויחזקאל. היה תמיד הופעה אלוקית רוחנית מלבד מקדש ראשון, שהיו נביאים ובני נביאים, ואסופת בעלי חוכמה והטהרה מוכשרים לזה, כאשר כתב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, והיה אורים ותומים. אז במקדש שני אמרו ששם שואבים רוח הקודש, היה גילוי אור אלוהי תמיד חופף, אשר לא ידעו הדור שמלפנים. ההפך, פתאום קם דור, ומתגלה לו בנבואה, נבואה שלא התגלתה לדור הקודם. בא שמואל ומביא בנבואה את המלאכתו של שאול, שאילי הכהן לא ידע בכלל, שמואל גדול מאילי. והוא ממליך כי הנבואה ניתנה לו, היא לא ניתנה לדור הקודם. זה דבר פלאי לחשוב על זה. המסורת לא רק לא הפריעה להתקדמות. אלא כשאתה נמצא במקור הכוח, כשאתה נמצא בשקע, זה לא רפורמה. כשאתה נמצא בשקע, אז כל הזמן, כל דור מחדש את מה שהקדוש ברוך הוא מגלה לו עכשיו. איך הוא מגלה לו? בחלק הרוחני בנבואה, בחלק ההלכתי בסנהדרין גדולה, היא הרי נמצאת בבית המקדש. זה לא עניין טכני שמבחינת מוניציפלית היה מקום נוח למקם את הסנהדרין הגדולה בבית המקדש. אז בדיון בין העיריות החליטו לשים את זה שם. סנהדרין גדולה שממוקמת בבית המקדש ערב יום ירושלים באה להגיד שכל מה שהיה במציאות נבע מאלוקות שכל הזמן הופיע את עצמה. לא הייתה כפייה. זה לא היה גוף טכני שפסק פסיקות. ובהנהגה של האומה היה המשפט מסור להם לדון בהוראת שעה, שהשעה הייתה צריכה לכך. עכשיו ממשיך המשך חוכמה על הפסקה הזאת, לא כן בגולה, שנתמעט הקיבוץ והאסיפה בלימוד התורה, שרי ניתם זה אין רשות לשום בית דין לחדש דבר. כמו שכתב הרמב״ם בהקדמתו לספר משנה תורה, ואין שום חוזה ונביא, שזה היה מאפשר חידושים שנדרשים לדור החדש, הנביא. תקראו פעם פרק אחד בנבואה. מה עושה ירמיהו? מה מחדש יחזקאל? הוא מחדש חידושים שהדור זקוק להם עכשיו. איך מתנהגים? אלישע הנביא. מה עושים כשיש בעיות עכשיו בירושלים או בשומרון או בארץ ישראל, שיש בעיות חברתיות וכלכליות ומציאות כזאת ואחרת? ומחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. אצל המשך חוכמה התלמודי, הלמדן, הביטוי מחיצה של ברזל הוא לא רק ביטוי רוחני. הוא ביטוי ששייך לבית המדרש. אני לא יכול כמו בסנהדרין הגדולה להתחבר לשקע בעצמו. אני ממשיך. אני שורד. אני במסורת הברית. עכשיו הוא מוציא את מה שהוא מרגיש על זה. כך היא דרכה של האומה, שכאשר ייכנסו אל ארץ נוכריה, יהיו אינם בני תורה. למה? כי מתי הם מגיעים לארץ נוכריה מהארץ הקודמת? אחרי שהיה להם גזירות וגירוש. והיה גזירות, היה גירוש, וכאשר נדלדלו מן הצרות והגזירות והגירוש, מה קרה? יש משבר, יש נפילה, ולאט לאט כל אחד רוצה להתמקם במקום שלו, והופך להיות דומה למדינתו, למקומו. ואחר כך, בשלב מסוים, יתעורר בהם רוח אלוהי השואף בם להשיבם למקור חוצב ומחצבת קודשם. ילמדו, ירביצו תורה, יעשו נפלאות, עד כי יעמוד קרן התורה על רומו. יכתבו פסיקות, שוטים, תלמוד בבלי, מרכזי התורה של חוץ לארץ. ואז, הלו כבר אין ביד הדור להוסיף מה. נו עכשיו מה אתה יכול להוסיף? להתגדר נגד אבותם? אתה לא יכול. אין לך סנהדרין גדולה. מה יעשה חפץ האדם העשוי להתגדר ולחדש? זה טבע באדם, האדם רוצה להפוך. אז מה הוא יעשה? יבקר ברעיון כוזב את אשר הנחילו אבותינו. ישאר חדשות וישכח מהיה לאומתו בהתנודדו בים התלאות. ימציא את כל האיזמים. הוא יהיה תמיד המוקד של האיזמים. זה יהיה הקומוניזם או הסוציאליזם או המרקסיזם או הקפיטליזם, זה לא משנה, הוא תמיד יהיה שם, אם לא הוא בן דוד שלו. עוד מעט ישוב לומר, שקר נחלו אבותינו. והישראלי בכלל ישכח מחצבתו. ויחשוב את עצמו כאזרח רענן. אמנציפציה. זאת התקופה שהוא מדבר. יעזוב לימודי דתו. באותם ימים ברוסיה אסרו על לימודי תורה וישיבות. ללמוד לשונות לא לא, חייבו באותם ימים ללמוד את השפה. יליף מקלקלתה ולא יליף מתקנה. ואז הוא מתחיל ללמוד את התרבות הרוסית, את התיאטרון, אבל מה? הוא יהיה הכי טוב, הוא יהיה יותר טוב מכל הגויים בזה. יליף מקלקלתה ולא יליף מתקנה, הוא ייקח את הדברים הכי מקולקלים ובהם הוא יעשה דוקטורט. והוא יעשה את זה טוב. יחשוב, תשמעו ביטוי, כי ברלין היא ירושלים. 1910, 20. יחשוב כי ברלין היא ירושלים, המשך חוכמה לא ראה את ברלין, הוא לא ישב שם. וכמה קולקלים שבהם עשיתם, כמה תוקנים לא עשיתם. ואל תשמח ישראל אל גיל כעמים. אתה שמח איתה, מה? אתה מצטרף, עוד מעט תחטוף. אז יבוא רוח סואב השר, יעקור אותו מגזעו, יניחהו לגוי מרחוק, אשר לא למד לשונו, יידע כי הוא גר, לשונו שפת קודשנו, ולשונות זרים שכל כך שמחת עליהם, הם כלבוש יחלוף, ומחצבתו הוא גזע ישראל, ותנחומיו הם ניחומי נביאי השם, ושום ניחום אמנסיפצי כזה או אחר לא ינחם אותך בסוף. אשר נבעו על גזע ישי באחרית הימים, לי יש הרגשה ברורה שפעמיים הוא מזכיר כאן את הגזע. זה עוד לפני, אבל זה מתחיל. הוא ידע בדיוק על מה הוא מדבר. עוד יסבירו לכם יום אחד שמחצבתכם זה גזע ישראל ואתם לא גזעיים. אתם גזע שפל, נמוך, לא עליון. תנחומיו ניחומי נביאי השם אשר ניבאו על גזע ישי באחרית הימים, ובטלטולו ישכח תורתו, עומקה ופלפולה. שם, במקום גלותו החדש, יכול להיות שתהיה לו הזדמנות בערב באמצע לבוא הנה, אבל יכול להיות שחלק יעדיף לו. ובמקום גלותו החדש, ינוח מאה, יתעורר ברגש קודש, ובניו יוסיפו אומץ, שם זה לא יקרה, ובחוריו יעשו חיל בתורת השם. איזה התכנסויות של דף יוימי יהיו. יתגדרו לפשט תורה בזה הגבול במקום מושבם החדש אשר כבר נשכחה. וזה יחזור. כל דרך ישראל מסכם המשך חוכמה מיום היותו מתנודד. באיזה פסוק הוא פתח? לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, נכון? למה? כי אני השם אלוהיהם. לא מאסתים, מיאוס הוא על שפלות האומה בתורה. זוכרים שהדבר הראשון של הגלות זה הדת הרוחנית. מיאוס הוא על שפלות האומה בתורה וההשכלה הרוחנית המופעת מתורתנו הכתובה והמסורה. ולא גאלתים, לגאול משהו זה להוציא, זה להקיא ממקום למקום. ולא גאלתים הוא על גאול ופליטה ממקום למקום. לחלותם הוא על הגלות, לא קיליתי אותה מבחינת אומה. ולהפר בריתי איתם זה על הברית, על מסורת הברית, על שכחת התורה. רק כי אני השם אלוהיהם רצונו לומר שהגאול והמיאוס. מה זה הגאול והמיאוס? זה שאני... הוא הסיבה שידעו, שיכירו שוב, שאני השם אלוהיהם. אבל לא גאול ומיאוס מוחלט כדי לחלותם ולהפר בריתי איתם חלילה. שעל ידי זה, על ידי הגאול והמיאוס, יתגדל שמו ויתקיים גוי זרע אברהם, זרע אמונים, ראוי ועומד לקבל המטרה האלוקית, אשר יקרא השם לנו באחרית הימים בהיות ישראל גוי אחד בארץ. והיה השם אחד ושמו אחד. זה מסמך שכותב אחד מגדולי גדולי ישראל. לפני, תוך כדי, בשלהי, מלחמת העולם הראשונה, הוא מדבר על הגאול והמיאוס. למדבר העמים יש שני תפקידים. יש לו תפקיד אחד, לתת לך משכן. והולכתי המדבר, ודיברתי על ליבה, משם אתן את קרמיה. המלבי מסביר את הפסוקים האלה במקור 11, לכן הנני מפתה והולכתי המדבר, מדמה אותה כמשל הזונה, שראה בעלה שכל התחבולות שעשה להפרידה מן הזונים אינם מועילים. משל נורא. הדוד רוצה לחזור, אבל הוא רוצה שהם יחזרו כשהיא תיגמל מהסם הזה. חייבים להסיר את שמות הבעלים לפני שהולכים חזרה הביתה, כי אחרת זאת לא תהיה אהבה אמיתית. חייבים להתנקות. והוא ניסה את כל התחבולות להסיר את הזונים, זה לא עזר. ואז הוא יפתה אותם, ממשיך המלבים, להוציא אותם מן היישוב, ששם נמצאו הזונים אחריה, אל המדבר, ששם לא תמצא איש לזנות עמו, ותתייחד עם בעלה לבד. יש שתי צורות בגלות, יש גלות שבו היא מתבוללת, יש גלות שבה יש כזה הסתר פנים, ולכן הרעיה כנסת ישראל כל כך מושפלת, כל כך בזויה, שאין לנו שיעור, רק התורה הזאת. כשהיא כל כך מזולזלת, אז יש מקום לברר בארבע אמות של הלכה סגורות, קצת מחדש, את הכתובה ביני לבינך. ולא בבית, עוד אין לנו אפשרות להגיע הביתה. עוד לא השתחררת מכל מה שיש מסביב. שם אפתה אותך. שם אדבר אל ליבך. שם יהיה עמק אחור, עוד לא לתקווה, אבל לפתח של תקווה. התקווה תהיה פה. לא שם, שם אין לי כלום. אבל הפתח של התקווה יתחיל. למה משכן? למה לפני שנכנסים למקדש צריך משכן? כי צריך קודם כל, אחרי שהיית עם כל המצרים והממצאת שערים האלה, צריך קצת זמן שאפתה אותך שם במשכן. שכל אחד ידע בדיוק איפה הוא לגבי המשכן. שלכל אחד יהיה ארבע אמות של הלכה. שכל אחד ידע שאם הוא זז, אז הוא נפלט מהעמוד הענן. הענן פולטו. יש ענן, זה סגור. והאומות אומרות להם, כך כל תיאור שיר השירים, שובי שובי השולמית, שובי שובי ונכז אמא. אגב, מה קורה אז במדבר? קורה תהליך מאוד לא ארץ ישראלי. לפני שהגיעו למשכן, מי עבדו את עבודת הקורבנות? היו קורבנות לפני המשכן. מי עבדו את עבודת הקורבנות? פעם דיברנו על זה בעריכות מכיוון אחר. הבחורות. כלומר, זה היה שייך לכולם. עכשיו, שנכנסים למדבר העמים ומקימים משכן, יש שבט אחד שיכול לעבוד את עבודת הקורבנות. זה לא כל אחד. לא כל אחד איך שהוא רוצה. זה מאוד מאוד מרגיז. לקחו מהבחורות בפרשה שלנו, בפרשת במדבר. לוקחים מהבחורות את הכוח לעבוד, ונותנים אותו ללוי. חז"ל לימדו אותנו שזה קרה בחטא העגל. בפרשה שלנו לא כתוב כך. אומר המשך חוכמה במקום אחר בפרשה שלנו, זה חלק ממה שצריך להתרחש עכשיו במשכן. אני מצמצם את היכולת של כל אחד ואחד להתחדש, לגדול, לפרוח, להתנבא. נכון? יהיה שבט לוי, זה ירגיז, זה יצמצם. אני מצמצם את היכולת של כל אחד לעבוד בבמה שלו. יהיה משכן, כל אחד ידע את מיקומו, והזר הקרב נגיד בפרשה שלנו, יומת. מי זה הזר הקרב? אם הלוי ייקח את תפקידו של הכהן, אם הכהן ייגע בתפקידו של הכהן הגדול ממנו, אם ישראל ייגע בתפקידו של... וכל אחד יש את מקומו. תבין איפה מיקומך בקהילה. זה מצמצם מאוד. אתם יודעים למה זה גורם? זה גורם להתעוננויות. זה גורם לרצון למרוד. זה גורם לויהיו העם כמתעוננים רע באוזני השם. לא כתוב על מה העם התעוננו, רק כתוב ויהיו העם כמתעוננים, בפרק י' א' ובמדבר, אומר המשך חוכמה, ויהיו העם כמתעוננים על מה? על זה שפתאום צמצמו אותם למשכן. על זה שלקחו מהם את היכולת הפרטית של כל אחד לפרוח ולגדול. על זה שאמרו להם, רבותיי, ארבע אמות של הלכה. על זה שאמרו להם, מי שיוצא מחוץ לענן, הוא יגיע לסיחון, לאוג, לעמלק, ואז יבוא קורח, ודתן, ואבירם, ומה הם יגידו אגב קורח ודתן ואבירם? מה הם יגידו? הם יגידו גם אנחנו רוצים להיות כהנים. זה כל מה שהם יגידו. הם יגידו למה צמצמו את זה למשכן, אנחנו רוצים מקדש. אנחנו רוצים שלכל אחד יהיה את המקום שלו. זה פילאי פלאות. המציאות הזאת היא נצרכת כשהאיש רוצה לשבת עם אשתו שבגלל כל המציאות שהתרחשה כל הזונים אחריה לא יוצאים לנו מהראש. צריך איזה משהו חזק שמנתק אותנו מהאווירה הקודמת שלא נותן לי להיפגש עם החברים הקודמים. אני הייתי קורא לספר במדבר בחלק הראשון שלו, תהליך הגמילה ממנצת שערי תומה. איך נגמלים מהנרקומניות למצרים. זה תהליך גמילה קשה, ובתהליך גמילה יש התמרדויות, יש כעסים, יש כאבים. בתהליך גמילה גם צריך לזכור עוד דבר. כשתיגמל, אני מקווה שתהיה חופשי, שלא תהיה זקוק כל הזמן לצמצום הזה, שתוכל לגור בגליל ובנגב. אתה לא תהיה חייב להיות כל הזמן ליד המשכן. עד רבה. כל העניין הוא שכל הארץ תשבות שבת להשם. שזה יתרחב ויגדל, אבל אני לא יכול להכניס אותך ישר הביתה לפני שעברנו את התהליך הזה. זה החלק הרוחני בתהליך. יש גם חלק פיזי לאומי בתהליך. כי אלה מי שנמצאים בתוך הענן. ומה קורה למי שנמצאים מחוץ לענן? מה קורה לכל מי שחושבים שככל שנתרחק יותר נקבל חיבוק מהגוי התורן, מסיחון, מאוג, מהיבשת הזאת או האחרת? פה זה לא יקרה, זה קרה רק שם. אבל היום מאורים. אז אני צריך להזכיר לך שישראל אתה. חלק מצירי הלידה הם להיכנס לפני שיוצאים החוצה קצת לאיזו אינקוביציה כזאת, שמצד אחד היא מאוד מחממת, מאוד מרגיעה, לפעמים אפילו כל כך מפתה שאתה לא רוצה לצאת ממנה. כל כך נעים ליד המשכן. כל כך יפה בקהילת קודש הזו. רק הילדים הגיעו לארץ ופתאום הם יוצאים בערב החוצה. אצלנו בשטייט אף פעם זה לא היה. כולם היו ילדים טובים. כלומר, אלה שנשארו, לא ה-80% שלו, אבל לא משנה. הכולם. אלה שגויים גויים, מה לעשות? מה גויים גויים? הילד שלך, בדוד שלו, לא משנה. אבל שנשארו. ופתאום חוזרים לארץ ורוצים חידושים. ניגון אחר. ועוד חידוש. חוצפה. זה היה הרי ברור שכל אחד עושה מה שאבא אומר. פיתוח של המשך חוכמה, לפני 90 שנה. זה סיפור המדבר שאליו אנחנו נכנסים עכשיו, זה בלכתך בדרך, כי דור תהפוכות הימה. אני רוצה להכניס אתכם לארץ, ואלמלא הייתם הולכים אל העגל מפה ואל המרגלים מפה. אלה שני החטאים שמעכבים אותנו במדבר, בואו נחשוב רגע על שניהם. מה זה העגל? החלפתם את הרוח. מה זה חטא מרגלים? החלפתם את הארץ. נו, אז אני צריך את שני הדברים כדי שאנחנו נדע להתקדם עם זה. אז על החלפת העגל אנחנו נבנה משכן, ואתם תבינו שלא אלה אלוהיך ישראל, ולא הבעלים והעגלים, זובחי אדם עגלים יישקום. ואתם תבינו שזאת הארץ שלכם, גם אם יש בה נפילים ובני ענק לשתי דקות, אין לכם ארץ אחרת. אתם תבינו את זה, אם לא לבד, דרך סיחון, אוג, אדום, מואב, והמדבר יתחלק לשני הצרכים האלה. בלכתך בדרך. זה תהליך מאוד כואב. כי ספר במדבר הוא ספר שבו דור שלם מת. ובניהם אשר יקומו אחריהם, הם ייכנסו. דור שלם להוציא שניים שלא הצליחו אף פעם להתנתק לא מהרוח ולא מהארץ. ומלבדם, מלבד יהושע וכלב האלה, דור שלם צריך לעבור את מדבר העמים, את הפיתוי, ולהבין שהוא הצירים שעליהם גדל הדור הבא. משה רבנו שהולך להוביל דור מדבר, חשבתם פעם על המנהיגות הזאת? לוקח עם, והוא לא יכול להבטיח להם שעוד 3 שבועות המבצע הכל יהיה בסדר. הוא חייב להגיד להם את האמת, רבותיי, לא עוד 39 שנה יהיה בסדר, הוא אומר להם. הוא אומר להם, אף אחד ממכם לא יגיע לארץ. והוא לא עובד עליהם. הוא לא אומר בוא לא נגלה ונבטיח להם שנסדר להם איזה תקציב טוב בינתיים. הוא אומר להם, אתם לא תגיעו, יגיעו הבנים שלכם. נו, אז זה פלא שקמים מרידות? שיש ניסיונות להפיכות? ומה התוצרות של הניסיונות להפיכה? קורח בא ואומר, כולנו קדושים, כולנו רוצים לעבוד את השם, ואני מאמין לרצון התמים הזה לחלוטין. דתן ואבירם כבר אומרים, לא רק כולנו קדושים. מי באמת אמר שהחזון הזה לבוא לארץ כל כך מעניין אותנו? המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש, אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו, ובאיזו דרך פלא מדהימה, משום האלה חוברים לאלה ונהיים סיבור אחד. כך משה רבינו לוקח את ישראל במדבר. זאת ההפטרה של הושע. רש"י שואל, ובזה אנחנו נעמוד, רש"י במקור 5 שואל איך עבר הושע מהנבואה הקשה הקשה של הקדוש ברוך הוא שבא אל הושע ואומר לו, אתם זניתם וכך לך יש את זנונים ואתם לא עמי ואני לא אהיה לכם. ופתאום הוא אומר, היה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. מה קרה? איך המהפכה הזאת התרחשה? אומר רש"י במקור 5, והיה מספר, רש"י יפהפה, מה עניין פורענות ונחמה סמוכים בדיבור אחד? שמור וזכור בדיבור אחד. אבל כזאת פורענות, אתם לא עמי ואני לא אהיה לכם, ופתאום היה מספר בני ישראל ככל הים. יש לרש"י 3 הסברים. שני הראשונים דרשות, ככה הוא אומר. רבותינו פרשו בפסחים, הרגיש הושע בעצמו שחטא על שאמר החליפם, עמד וביקש עליהם רחמים. זה הסבר א', לא ניכנס, הוא נמצא במקור 6, לא נקרא אותו מקוצר הזמן. לפי חז"ל, הושע חטא. כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, די, אני מחליף את העם שלך, סליחה, הבנים שלך חטאו. אמר לו הושע, חטאו, תחליף. ואז רצה הקדוש ברוך הוא להראות לנביא הזקן, מה זה נצח ישראל, מה זאת סגולת ישראל. אז הוא אמר לו, כך, ותוליד, ולילד תקרא לו עמי, ואז תבין שלא יכול להיות אחרת, והיה מספר בני ישראל ככל הים. אומר רשי, זה יפה, אבל זה לא הפשט. פירוש שני של רשי הוא יפהפה, אבל גם הוא דרש. ובספרי דברי רב רואים איך עוברים מי אתם לא עמי ואני לא אהיה לכם. מה זה ואני לא אהיה לכם? גט מוחלט. אני לא אהיה לכם, אני עוזב אתכם, גמרנו. אפילו לא אני לא אהיה לכם לאלוקים. אני לא אהיה לכם, אין, אני לא נמצא. ואחרי זה והיה מספר בני ישראל, זה איזו אהבה גדולה. ובספרי דברי רב, פרשת וישב ישראל בשיטים, שנינו רבי אומר, מדרש נהדר, יש פרשיות סמוכות זו לזו, רחוקות זו מזו, כי רחוק מזרח ממערב. כי אתם לא עמי, והיה מספר בני ישראל ככל הים. מה העניין זה אצל זה? תשובה. משל למלך שכעס על אשתו. כעס גדול עכשיו. נו, כועס, כועס, בדרך כלל אומרים תרגע, אבל הוא שכח. שלח אחר הסופר לבוא ולכתוב לגט. זה מלך רציני, יש לו סופר מוכן לעניין כנראה. הוא שלח אחר הסופר שיבוא מיד ויכתוב, הוא לא אמר לו מה בטלפון. הוא אמר לו שצריך עבודה עכשיו, שהוא בא, הסופר מגיע מיד, עד שלא בא הסופר, נתרצה המלך לאשתו. בינתיים ככה נרגיעו העניינים, ונחמד, מישהו בא לבקר, שהכל נרגע. הזמן גם עובד. עד שלא בא הסופר, נתרצה המלך לאשתו. מצוין, הכל טוב, נו, אבל מה עושים עם הסופר? עכשיו בא הסופר, ואם הסופר לא יהיה לו עבודה, הוא יגיד שהמלך לא רציני, הוא מצלצל סתם. מלך זה אחד שמחליט, הוא לא כל יום אומר הפוך. אמר המלך, אפשר יצא סופר זה מכאן חלוק? כלומר, ליבו חלוק ותוהה לומר, למה שלח אחריי? גם לאט לאט יתחילו הדלפות, שמועות. מה עושים? אני צריך לעצור את זה מהר. אמר לו, בוא, בוא, בוא. וכתוב לה שאני כופל את כתובתה. טוב שבאת, אתה יודע למה קראתי לך? אתה יודע, אשתי, אני כל כך אוהב אותה. אני רוצה להכפיל את הסכום בכתובה. אתה סופר? שתכתוב. אתם לא עמי, ואני לא אהיה לכם. נו, 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 נו. ואז המלך נרגע. זה ממשל נורא. והוא אמר לו, תכתוב, תכתוב הפוך. תכתוב כפול, כפול. תכתוב לה שאני כופל את כתובתה. כתוב לה מספר בני ישראל ככל הים, לא יימד, לא יספר, תכתוב הפוך. זה יפה מאוד. עכשיו מגיע רשי לפשט, ולפי פשוטו, כך היא סמיכותו. כי אתם לא עמי, ואנוכי לא אהיה לכם, כלומר, אראה עצמי כאילו אינני לכם. הרי לא יכול להיות שהפשט הוא אני לא אהיה לכם, כי עובדה שכן. כאילו אינני לכם, ותגלו לבין האומות. אתם בטח לא מבינים למה. ואף שם, וזה פשט ברשי, תרבו ותצמחו. איפה והיה מספר בני ישראל ככל הים? בטח בארץ. אבל איפה זה יתחיל התהליך? שם. שם תבינו שאין לכם מה לחפש אצל בעלים אחרים. כאן תשכחו את זה לפעמים. שם תבינו. כי אתם לא עמים, ואנוכי לא יהיה לכם. ואז תסתובבו שם. ויבוזו לכם. וכבר לא ירצו אותך. איך מתאר הנביא יחזקאל? את הולכת, אני לקחתי אותך תינוקת ואעבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך, לקחתי אותך תינוקת ונתתי לך בגדים יפים ויפיתי אותך, ונתתי לך עדי, ונתתי לך את הגניוס היהודי ואת המוח, ואת הלכת ונתת את זה אתנן לכל העמים. רק אותי לא זכר. שם תרבו ותצמחו, שם תשובו אל לבבכם, לשוב אליי, כמו שנאמר על ידי משה, והשיבותה אל לבבך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה. פה אתם תשכחו. ושב השם אלוהיך את שבותך, אף כאן, כתוב בפסוק הבא, אחרי והיה מספר בני ישראל, ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו וכולי. פרשנים ששואלים למה קוראים את ההפטרה הזאת, עונים תשובה מאוד טכנית. הם אומרים במקור 2, מסתירים והיה מספר בני ישראל ככל הים, מפני שזה כמו הפרשה שנמנו בישראל למשפחותם לבית אבותם, אז גם פה מונים את ישראל. נו. למה קוראים את ההפטרה הזאת? כי זה כל ספר במדבר. כי ההפטרה הזאת מתארת איך הולכים אל המדבר, ומשפטים בחלק הקשה, ריבו בימכם ריבו, אתם לא עמי ואני לא אהיה לכם. אחר כך שמסתכלים פנימה ומבינים למה הלכנו בדרך, והולכתיע המדבר, והולכתיע זה בלכתך. פתאום קולטים שדווקא מהמשכן הזה, הזכרנו שאין לנו בכלל מספר אחר חוץ ממספר בני ישראל שהקדוש ברוך הוא מונה אותנו. שלשונות זרים כלבוש יחלוף. המשך חוכמה תיאר את הגלות, לפני שהוא כתב את הדברים משם. אנחנו שזוכים להיות כאן, יכולים לתאר את ההמשך. ולתאר את הקושי ואת התפילה. את הקושי מה קורה כשאפשר לשבת בארץ, ולשונות זרים הופכים להיות הלשון לפעמים. מה קורה כשאנחנו כן עמי, אנוכי יהיה, וברוך השם, אין התבוללות בעמים, כי אנחנו בבית. ודווקא אז פתאום יכולה להיווצר איזו שכחה כזאת. משך חוכמה תיאר את הדברים שלו לפני 90 שנה. אנחנו צריכים לכתוב את ההמשך. יום ירושלים שאנחנו הולכים לקראתו בעזרת השם השבוע, לא די אם הוא יהיה רק תזכורת לנס האדיר והגדול והעיזוז והגיבור של החזרה הפיזית. אנחנו חייבים שהוא יהיה תזכורת למה ההבדל בין עולם של מקדש לעולם של משכן. האם אנחנו שואפים באמת לנבואה, לאורים ותומים וסנהדרין גדולה, למציאות שהיא כבר לא גלות של משכן ומסורת הברית, אלא עוצמה של בית דין הגדול, בית מקדש שיבנה במהרה בימינו, האם על זה אנחנו מדברים? ספר במדבר אין בו מקדש. אל המקדש נחזור כשנגיע לספר דברים. ספר במדבר הוא ספר הבירורים. לפעמים מהבירורים לא מגיעים ישר אל התחנה האחרונה, אלא לתחנות ביניים, בדרך אל התחנה האחרונה. בבסיס הבירורים שננסה לברר יחד בספר במדבר, ננסה ללכת ולהגיע בהמשך התחנות שאנחנו זוכים להם, בארץ ישראל שתלך ותיבנה ותהיה בעזרת השם לארץ אשר עיני השם אלוקיך בה היא כבר, ומקדש בנוי בעל תילו. ערב טוב ומבורך לכולנו.